משהו ששייך לפרשה שקראנו השבת, פרשת יתרו, אבל ראיתי תוך כדי הדברים שגם כמצוטט פסוק מפרשת משפטים, אז רווחנו שאנחנו גם מזה וגם מזה. כולם, כל הפרשנים עוסקים בעניין של העצה שנתן יתרו למשה רבינו, שזה די מפתיע אותנו שיתרו, אדם שהגוי, גם אם הוא כבר התגייר, הוא מאלף בינה ומלמד את משה רבינו, ועוסקים בזה. אבל השאלה היא, מה בדיוק הוא לימד אותו ומה הוא לא לימד אותו? מה משה רבנו קיבל ממנו ומה הוא לא קיבל ממנו? והתשובה לזה איננה התשובה מקרית, אלא התורה שתמיד כל ענייניה הם מלמדים אותנו מוסר, היא בכוונה רומזת לנו על שני דברים שיתרו ביקר בהם, מתח בהם ביקורת על חתנו, כשדבר אחד משה קיבל, דבר שני הוא לא קיבל, ובזה בא לידי ביטוי ההבדל בין ישראל לעמים. מה אפשר לקבל מהגויים, מה אי אפשר לקבל מאומות העולם. אפילו נאמר שהוא התגייר, אבל הוא בא עם כל הידע שלו, שהיה כומר שהכיר בכל סוגי העבודה זרה. הפסוקים אומרים כך בפרשה שקראנו השבת, ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. העם עמד. ומשה יושב, וירא חותם משה את כל אשר הוא עושה לעם, זה נשמע כמו איזה ביטוי שהוא חלילה מזלזל בעם, כל אשר הוא עושה לעם, משה, ויאמר, יתרו אומר לו, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? שוב פעם, איזה מין התנהגות זאת? מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדיך? יש את הנקודה של לבדיך, שלא תוכל לבד, אבל יש את הנקודה של יושב. מדוע אתה יושב לבדיך, וכל העם ניצב, ניצב זה עומד, עליך מן בוקר עד ערב. אז אם כך אנחנו רואים ששתי טענות היו ליתרו. הטענה שתופיע בהמשך, נבול טיבול וצריך שרי עשרות, שרי חמישים וכו', אבל גם, אני לא מכיר אותך בתור אחד שכזה, זוכר יתרו את חתנו כאדם עדין וצנוע וענב, האיש משה ענב מאוד מכל האדם שפני האדמה, ופתאום הוא לכאורה מזלזל בכבודם של ישראל. כמו שכל זמן התורה חוזרת המילה, יושב והם עומדים, יושב והם ניצבים. ורש"י מגלה את עינינו בדבר הזה מתוך דברי חכמים תנאים במחילתא, וישב משה ויעמוד העם, יושב כמלך, הוא יושב כמו מלך, וכולם עומדים. והוקשה הדבר ליתרו שהיה מזלזל בכבודם של ישראל. יתרו יודע להעריך את כבודם של ישראל חי כל מה שהוא שמע בתחילת הפרשה, והוכיחו על כך, החותן נותן מוסר לחתן שלו, שנאמר מדוע אתה יושב לבדיך וכולם ניצבים. האבן עזרא מביא את דברי רבנו שלמה, ומעניין לראות איך שאנחנו בפער הדורות, כבר 900 שנה, יש לנו הרבה הרצה לרש"י. אבל גם האבן עזרא, שחי לא הרבה אחריו, מביא את רבנו, הרב הגדול רבנו שלמה, ומרשה לעצמו להקשות על רש"י. אבל רואים את הכבוד כבר אז כלפי ענק הדורות רש"י, ואומר, קשה לי לומר על משה שיזלזל בישראל, משה שהידוע בתור הענב, משה עשה הדרך הנכונה, השופט יושב ובעלי הריב עומדים, וכן כתוב בדברים יתת, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב. אז האבן עזרא לא מקבל שמשה רבנו עשה כאן דבר שלא כהלכה. אבל לפי דברי רש"י, איפה ההמשך על הטענה של יתרו? האם יתרו ירד ממנה? האם משה רבנו ענה לו? לפי שיטתו של רש"י שהייתה כאן טענה כלפי משה, ולא לפי אבן עזרא שבכלל לא עלתה על דעתו של יתרו טענה כזאת, איפה משה רבנו עונה על הטענה הזאת? והנה התשובה מופיעה בפסוקים. בהמשך הדברים, בדברי משה אל חותנו. ותראו כמה נפלא. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. אתה חושב, כי אתה בא ממדיין, ואתה בא מחוקי אומות העולם, שהחוקים שם אנושיים. השופטים שם פוסקים על פי איך שבא להם, או איך שלמדו, על פי החוק הטורקי, החוק הבריטי, כל מיני חוק אמריקאי, חוקים אחרים, מדייניים, אבל אצלנו זה לא ככה. התוכן של המשפט הוא אלוקי, כי אבוא אליי העם, הם לא באים באמת אליי, הם באים לדרוש אלוהים. ואחרי זה אומר שוב, כי יהיה להם דבר בא אליי וכולי, והודעתי את חוקי האלוהים ותורותיו. זה לא חוקים שלי, זה לא תורה שלי, לכן אני יושב והם עומדים, כי לא לפניי הם עומדים, אלא לפני מי שנתן את התורה הזאת. חותן משה, יתרו, נסתתמו טענותיו בקטע הזה. הוא לא חוזר על כך, הוא רק מדבר איתו על נבול טיבול, כי כבד ממך הדבר, והוא אומר, מה שאתה רמזת לי, הבנתי, אתה אשמה בקולי היא עצך והיא אלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים, והבאת את הדברים אל האלוהים. הוא חוזר בפסוק אחד שלוש פעמים, על מה שאנחנו יודעים ששופטים בישראל נקראים אלוהים, ולא סתם הם נקראים אלוהים, משום שהם באמת באים לייצג, מאחוריהם נמצא, כמו ששופט בימינו יש דגל המדינה מאחוריו, מאחוריהם נמצא הדגל האלוקי, הקדוש ברוך הוא. וגם בסוף הדברים, הוא אומר למשה רבינו, אם תעשה ככה וצבחה אלוהים ויכולת לעמוד. קיבלתי דבריך שבתוכן אתה צדקת, בתוכן טעיתי, זה לא זלזול בקודם של ישראל, פשוט לא ידעתי. לא באתי ממקום שמבין שהחוקים, חוקי התורה, החושם משפט שלנו, זה לא החלטה של שופט מה לעשות בריב בין שני אנשים, אלא החלטה אלוקית איך לתקן, לרומם, לשכלל את כל המציאות, את כל עם ישראל וכן הלאה. כל החוקים שלנו, בייחוד חושם משפט, אני אומר בהקשר הזה של ריב בין איש לבין רעהו, זה לא ידעתי. ובזה אני כבר לא מאיר לך. אבל בסדרים החיצוניים, שם תרשה לי, חתני, הוא אומר, להגיד לך שזה לא ילך, ולא יהיה לך את אותה סייעתא דשמיא אלוקית. מופיע בגמרא, בסנהדרין, סיפור שהוא המשך של הוויכוח הזה. ינאי המלך, שהיה מלך בימי חשמונאים והצדוקי, העבד שלו הרג נפש. אמר להם שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדוננו, שלא נפחד מהמלך הצדוקי הזה, התקיף הזה. שלחו לי עבדך קטל נפשה, אמרו לו, העבד שלך הרג אדם. אז הוא שלח להם את העבד שידון אותו, אמרו לו, לא. שלחו לי, בוא גם אתה, תענתנה מילה אחת, תבוא גם אתה, כי למדנו בפרשה שנקרא השבת, לגבי שור, ושור ועבד זה ממון, קניין, והוא עד בבעליו, כל הדין, כל הדיון, כל העדות צריכה להיות בבעליו, או שיש שור מועד, אבל כל הסדרי הדין צריכים להיות בבעליו. אמרה תורה, יבוא בעל השור, ויעמוד על שורו. פה זה לא שור עבד, אבל זה קניין. אתה ויתיב. אז הוא בא והתיישב כמו מלך. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך. אתה לא יכול לשבת. תעמוד על רגליך, ויעידו בך. ושם תגיד, מה פתאום אתה עומד ואנחנו יושבים? לא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד. שנאמר, פסוק בספר דברים, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימיהם. לכאורה כלפי חוץ הם עומדים לפני הכהן, השופט, ובאמת עומדים לפני השם, ממש פסוק מפורש בדברים, ואמירה מפורשת של שמעון בן שטח, שהיא ממשיכה את האמירה של משה רבנו לחותנו, לא לפנינו אותה עומד, אלא לפני מי שמע הוויה העולם. אז אין פה חס ושלום זלזול בעם השם, אלא יש פה לכבד את המשפט, לרומם אותו, להבין שהוא אלוקי. המשך הסיפור הוא לא שייך לבירור הזה, אבל הוא מעניין בפני עצמו. אמר לו, לא כשתאמר אתה, אני לא אקבל מה שאתה, שמעון בן שטח אומר, אלא כמו שיאמרו חבריך, נפנה לימינו, כלומר, רק אם הדנים כולם הסכימו, אז הסתכל ימינה, לדעת שיגידו כמותו, ככה הדין, שזה יושב, והנידון עומד, כבשו פניהם בקרקע, לא פתחו את הפה, נבהלו מפני המלך ינאי, נפנה לשמאלו, אולי מצד שמאל, יהיה לו איזה עזרה, כבשו פניהם בקרקע. השם בן שטח כעס מאוד על החילול השם הגדול, אמר להם, שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, יש לכם מחשבות וחשבונות, יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. הקדוש ברוך הוא, ככה הוא ממש כמו קילל אותם, מיד בא גבריאל וחבטן בקרקע ומתו. ואותה שאמרו, טוב, יותר לא נזמין את המלך לדיונים. מלך לא דן ולא דנים. אז אם כן, אנחנו רואים שבפרשה הזאת תורה לא רק לימדה אותנו מה כן קיבלנו מיתרו, אלא גם מה לא קיבלנו. ולא מקרה הלימוד הזה לא היה הכרחי, נחוץ לגופו כדי להגיד, שלא נחשוב שישראל מתבטלים כלפי אומות העולם בדברים פנימיים, בתוכן אלוקי של משפט, אלא בסדרים חיצוניים. וכך מצאנו גם, ובזה נסיים, שהרב זצ"ל אומר, כדי שיהיה הזנה הדדית וקשר וחיבור בין ישראל לעמים, צריכים להיות חסרים מאיתנו דברים חלקיים מסוימים שיש לגויים, כדי שאלה יקבלו מאלה, הם יקבלו מאיתנו, וגם אנחנו נקבל מהם, ואז יש חיבור. מה ישראל מקבלים מהעולם? כדי שנוכל להשפיע עליהם, הקבלה היא מבחוץ בלבד, וההשפעה היא מבפנים. כלומר, אנחנו מקבלים מהם דברים חיצוניים. כמו סדרי משפט טכניים, אפילו חצי טכניים, אנשי אמת או מעלו וכו', אבל סדרים, ואנחנו נותנים להם דברים פנימיים, את פנימיות החיים שמצאת בנו, רק זה, זה מה שאנחנו ניתן להם, ולא נעזרים משום כוח זר בעולם. לחיצוניות החיים מזדמן שצריך השלמה דווקא מבחוץ, כמו שכתוב, יפת אלוהים ליפת, וישכון בו עלי שם. היופי של יפת, יופי זה חיצוני, יהיה בו עלי שם, נלמד מהם, או חיל גויים תאכלו, ובכבודם תתיימרו, חיל של עושר וכבוד, דברים כאלה חיצוניים נקבל מהם. אבל משפע פנימיות החיים, כנסת ישראל היא רק משפעת, ולא מקבלת רוחניות, או קדושה, ותורה ודאי, תורה בגויים אל תמין, זה רק אפשר לכל אחד כפון דרגה לתת, אבל לא לקבל. אז זה אמר דווקא הנביא הגוי, שהבין את זה, בלעם, השם בדד ינחנו, ואין אמו אל נחר. בכל העניינים האלוקים, בדד ינחנו, אל נחר לא נקבל מאומות העולם. אז כך מפרשת יתרו, אנחנו עומדים במה אפשר לקבל, זה הרשע של הפרשה, ואחרי זה בא מתן תורה, שזה כולו ישראלי שלנו בלבד.